עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית בקול חי, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה, עורכת המשדר אסתי פלד. אנחנו פותחים עכשיו עם חבר הכנסת מתן כהנא. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו מציינים חודש לטווח הנורא שפקד את עם ישראל, חודש גם של לחימה באויבינו. מה ציון הדרך הזה? איך אתה רואה את נקודת הזמן הזו חודש אחרי? איפה אנחנו נמצאים?
תודה. אנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה מאוד קשה, במלחמת אין ברירה שנכפתה עלינו. מלחמה שהזכירה לנו באיזה אזור אנחנו נמצאים, באזור שבו כל גילויי חולשה מיד מתורגמים למכות קשות. מציינים חודש לאסון הבאמת כבד שפקד אותנו, ועכשיו אנחנו מאוחדים, מאוחדים בדרך לניצחון.
כן, כשאנחנו רואים למעשה את הפעילות של הכוחות בתוך עזה, שומעים גם היום את אלוף פיקוד הרום אומר, אנחנו נמצאים במרכז העיר. בסוף זאת הדרך, נכון? לעבור מבית לבית, מסמטה לסמטה, מפיר מנהרה אחד לשני. והדבר הזה, אנחנו צריכים להבין, ייקח זמן. יהיה לנו את הזמן לסיים את המשימה בקצב הזה?
תראה, א', אני לא בטוח שהדרך שאתה ציירת, זאת הדרך המבצעית שבה צהל עובד, והדרך המבצעית הנכונה, אבל בפירוש זה הולך לקחת זמן. אני מזכיר לך ולכל מי ששומע אותנו עכשיו, שכאשר האמריקאים החליטו להילחם באל-קאידה אחרי ספטמבר 11, זה לקח להם 10 שנים. 10 שנים. ואנחנו מדברים פה על עזה, שהיא באמת, מבחינת צבאית, זה היעד המבוצר, הכי מבוצר אולי בתולדות המלחמות מעולם. ולכן זה הולך לקחת זמן. עכשיו, המלחמה הזו תלבש ותפשוט צורות כאלה ואחרות. עכשיו אנחנו באיזה באמת מכה מאוד מאוד עצימה ותנופה מאוד גדולה של תפיסת שטחים והשמדה של מטרות ערך. ייתכן שבהמשך, אתה יודע, נזוז קצת הצידה ונפעל במבצעים כאלה ואחרים, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה. אבל ברור שהיעד המוחלט שלנו זה השמדת כל היכולות הצבאיות של החמאס, מיטוט שלטונו, ולא פחות חשוב מזה, החזרת החטופים הביתה לישראל.
כן, טוב, אתה הרבה מסייר בעורף, מבקר את המפונים, מבקר את הלוחמים, את להבדיל, האבלים הרבים לצערנו, שגם אותם צריך להמשיך לחבק ולחזק. זה שהם ישבו שבעה ועבר 30 יום לא אומר שהם ממשיכים את חייהם כרגיל. איך החוסן אחרי חודש? מה אתה שומע? תביא לנו קצת חוויות מהשטח, חבר הכנסת כהנא.
אז מה שציינת זה באמת מדויק. אני באמת מסתובב בכל המקומות האלה שציינת. אני גם משתדל להגיע למשפחות גם אחרי שהן קמות מהשיבה, כי כמו שאמרת, אתה יודע, מבחוץ אולי זה נראה שנגמרה השיבה וזהו, אבל זה כל כך, כל כך לא המצב. אני יכול באמת לדבר על התחושה של האחדות. זה אולי הדבר הכי חזק שאני מרגיש בכל מקום שאני מגיע, כמה ההבנה הזו שאנחנו עם אחד, כל כך כואב לי שהיינו צריכים לחטוף את המכת הסנוכרת הזו, כדי פתאום להיזכר שוב שאנחנו עם אחד, אבל זה פשוט בכל מקום. בין אם אני מגיע לבית חילוני שמשתתפי המחאות של פעם, ובין אם אני מגיע לבית של אנשים מהצד השני של המפה הפוליטית, כולם פשוט מאושרים על, על, על האחדות הזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ועצובים על זה שמה שהביא אותנו למקום הזה זה המכה הכל כך כואבת שחטפנו, אבל אני משוכנע שרק בדרך הזו אנחנו נוכל לנצח את האויב שלנו.
אכן. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה לך. אנחנו ממהרים להצהרה בשידוך חי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הנה הדברים.
שהחמאס מעולם לא הכיר. העיר עזה מחותרת. אנחנו פועלים בתוכה. אנחנו מעמקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. ביניהם חיסלנו רבי מרצחים שתכננו וביצעו את הטבח הנורא בשבת השחורה לפני חודש. מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. והמערכה נמשכת. אני בא עכשיו מלוחמנו בבסיס צאלים. חלקם היו בעוטף עזה ולחמו בגבורה בלתי רגילה ביום הראשון ללחימה. אחר כך הם לחמו באותה נחישות, באותה גבורה בצפון. ועכשיו הם נערכים לכניסה לרצועה כשהם מצוידים בשני יתרונות אדירים. הראשון, הלקחים שצהל מפיק בשיטתיות בחוכמה רבה מפעולות כוחותינו בתוך עזה, לקחים שמשפרים עוד יותר את תוצאות הלחימה. והיתרון השני, והחשוב אף יותר, הם מצוידים ברוח לחימה שאין שנייה לה. יש להם נחישות בלתי רגילה, יש להם אמונה, יש להם מעל הכל שליחות. הם מגינים על הבית. אני מצדיע להם. כל עם ישראל מצדיע להם. בצפון אנחנו פועלים בהגנה ובהתקפה, ואנחנו נמשיך להגן על גבולנו. לא נשלים עם מציאות שבה חיזבאללה או עושה דברו חמאס לבנון, יפגעו ביישובנו ובאזרחינו. אנחנו נמשיך לענות באש חזקה על כל התקפה נגדנו. תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. בנושא חטופנו, שוחחתי עם נשיאת הצלב האדום. דרשתי ממנה שהצלב האדום יפעל לשחרור מיידי של חטופנו, זה מתחייב בחוק הבינלאומי. כמו כן דרשתי מהצלב האדום לממש את חובתו ולבקר באופן מיידי את כל החטופים, כדי לוודא את שלומם ובריאותם. אתמול כינסתי את כל השגרירים הזרים בישראל. קראתי להם להצטרף לדרישת ישראל לשחרור מיידי של כל החטופים. אמרתי להם שחטיפתם היא פשע מלחמה. ואני חוזר ומבהיר לאויבינו ולידידינו כאחד. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. אני פונה מכאן למשפחות החטופים שנמצאות בסיוט מתמשך. אני רוצה שתדעו, אנחנו פועלים בכל האמצעים, בכל החזיתות, כדי להשיב את יקיריכם, יקירנו, הביתה. הפעולה הצבאית היא חלק חיוני במאמץ הזה. בחזית המדינית, אנחנו פועלים סביב השעון כדי לספק לצה"ל מרחב תמרון בינלאומי לטובת המשך הפעילות הצבאית. אנחנו מביאים הנה מנהיגים ממדינות ברחבי העולם. אני נפגש איתם. אני מראה להם את הזוועות של החמאס. אני מראה להם את הגבורה של אזרחינו ושל חיילינו. ואני אומר להם, המלחמה שלנו היא המלחמה שלכם. כי אם אנחנו לא ננצח, אתם הבאים בתור. ואני תמיד מוסיף, אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. אזרחי ישראל, לפני חודש, ביום השחור של השבעה באוקטובר, נכפתה עלינו מלחמה אכזרית על ידי אויב אכזרי מאין כמוהו. אויב שביקש לטבוח בנו. האויב הזה יוכה שוק על ירך. הוא יושמד. אנחנו נחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני שב וקורא לאוכלוסייה האזרחית בעזה, תתפנו דרומה. אתם כבר עושים את זה. תשלימו את זה. כי אנחנו לא נעצור. אני מדגיש, אין כניסת דלק, אין כניסת פועלים, ולא תהיה הפסקת אש ללא שחרור חטופנו. בנושא הכלכלי, ההנחיה שלי לממשלה ולשרים היא ברורה לחלוטין. לשחרר את כל החסמים, לפתוח את כל הברזים, לדאוג לכל הנפגעים, לדאוג לאזרחים, לדאוג לעסקים, לוודא שאף אחד לא יישאר מאחור. פנינו למעלה מ-100,000 אזרחים מגבול הצפון והדרום, ואנחנו פועלים להחזיר אותם. אנחנו פועלים קודם כל לשקם את הערים, את היישובים, את המושבים, את הקיבוצים. אנחנו נשקיע בזה את כל ההון הדרוש, את כל המאמץ הדרוש והלב הדרוש. אנחנו נותנים תשלום מלא ומוגדל למשרתי המילואים, פיצויים לעובדים, פיצויים לעסקים. ועוד דבר, העורף בכלל כחזית. ביקרתי היום בחמל העיר אשדוד, ראיתי את החוסן של ההנהגה, ראיתי את החוסן של התושבים, ואני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, החוסן שלכם, הנחישות שלכם להמשיך עד לניצחון, אלה נותנים לנו, לממשלה, לצהל, לחיילנו שבחזית, את הכוח להשלים את המשימה. אזרחי ישראל, לב כולנו עם משפחות הנרצחים, לב כולנו עם משפחות החטופים. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות של לוחמנו, שמסרו את נפשם למען המדינה שלנו. אנחנו מאחלים החלמה שלמה לפצועינו, מתפללים למענם. אנחנו נותנים גב חזק לחיילנו האמיצים, ואני אומר לכם בוודאות, מתוך החושך והכאב, נצא חזקים יותר, נכונים יותר, מאוחדים יותר. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.
כך ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשידור חי, הכותרות מהדברים שלו, הוא אומר, העיר עזה מחותרת, אנחנו פועלים בתוכה, מעמיקים את הלחץ על חמאס, חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע או מתחת לקרקע, חמאס מגלה שהגענו למקומות שהוא לא חלם שנגיע אליהם, פונה לחיזבאללה ואומר, אל תנסו אותנו, אם תיכנסו למלחמה, תשלמו מחיר יקר מאוד, והמשפט הכי חשוב, לא תהיה הפסקת אש ללא החזרת חטופינו. וזה המשפט שאנחנו צריכים לשנן. לא תהיה הפסקת אש ללא החזרת חטופינו. חברת הכנסת טלי גוטליב איתנו לקו, שלום וערב טוב.
מצוין, אני מצטרפת לדברים של נתניהו בהיבט הזה שלא תהיה הפסקת אש עד להשבת חטופינו, כי אתם חייבים להבין משהו. לחמאס, האויב האכזרי הזה, יש תודעת ניצחון. הוא התחיל את המלחמה הזו ממקום מאוד מאוד גבוה של ניצחון שלו כאויב ערבי על היהודים, על מדינת ישראל. ברוך השם, תוך שלושה ימים התגברנו על ניסיון כיבוש הדרום, על טיהור של למעלה מ-2500 מחבלים שפלשו לתוך שטחי ישראל. הצבא העלה מ-0 ל-100 את הכוננות, את החיילות, את הערכות בגזרות השונות, בחזיתות השונות. אבל התודעה של חמאס ככזו היא תודעת ניצחון. ולמה אני אומרת את המילים הקשות הללו? כי חמאס, בתודעה שלו, באתוס שלו האכזרי, מבחינתו להיות, שנהרוג אותם עד האחרון שבהם, והם לא ימצמצו בהקשר הזה. כי זה האויב, הוא אויב מאוד אכזרי. ולכן אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים לנצח אותו, ולמחוא את זכר המלך. ואני אומרת לכם, שרק ככה נצליח להגיע לחטופים. ולמה? כי כדי להגיע לחטופים, אתה חייב להשיג מודיעין. ומודיעין בהקשר הזה, אתה יכול להשיג תוך התשה וכתישה של עזה, תוך רעב וצמה בעזה, ותוך מצור שאין מנוס ממנו, כמובן תוך כך שאנחנו מהיום הראשון אפשרנו לעזתים בלתי מעורבים, אני לא אוהבת הביטוי הזה כי אני לא מאמינה בו, אבל אפשרנו לנוע דרומה כדי לאפשר לחימה ללא פגיעה חלילה באזרחים, אבל בעוד שחמאס מתבצר בבתי חולים, במסגדים, נקודות השיגור שלו הם בתוך בתי ספר, גני ילדים, אני לא מרחמת על אכזרים ולא חושבת שהצבא צריך לרחם על אכזרים, ואחרי חודש לחימה אני אומרת לכם בלב שלם את הדבר הבא, כחברה בוועדת חוץ וביטחון כמובן. הצבא עובד בצורה אדירה, החיילים והמפקדים עושים עבודה מצוינת, לשיטתי ולתפיסת עולמי שלי, מעולם לא אהבתי את ההתאהבות בשקט, או את האמונה שבשקט החמאס יורד מתחת לפני השטח. אני אומרת בפה מלא שמצפון עלולה להיפתח עלינו רעה. אני לא מתרשמת מכך שאנחנו נגיד לחיזבאללה, על החיזבאללה, או לנסראללה, תיזהר לך, או דמך בראשך, שלעצמי צריך
חברת הכנסת גוטליב, הסיפור האמיתי אבל הוא בתי החולים בעזה. חממת הטרור נמצאת בבתי החולים, וזה הסיפור שם.
אז אני אגיד לך מה אני אומרת בהקשר הזה. אני קודם כל תן לי רגע לדבר כעורכת דין, ונעמתי על זה בכנסת. יש דין בינלאומי של אמנות ג'נבה שחל בדיני מלחמה. ולפי אמנות ג'נבה אנחנו לא מפציצים בתי חולים, גם לא מקורות דלק, אבל אלא אם כן, גם לפי דיני הלחימה הבינלאומיים, אלא אם כן מוכח שהמקורות הללו, בתי החולים או הדלק, או מקורות הדלק, משרתים ארגוני טרור. חמאס לא רואה שהוא ארגון טרור, הוא ביצע פשעים נגד האנושות. הדברים שהוא עשה לנו בדרום, שאני אפילו לא אחזור עליהם, את פלצות התופת שהוא רצח בנו, כמות אדירה שכזו בשבת אחת, בטבח אכזרי בהתעללות, שבאמת, אני לא רוצה לומר את זה ברדיו, כי אני אינני יודעת את המאזינים או את גילם שמאזינים לתוכנית.
כן, אנחנו בדיוק.
שלא נסתיר, ושלא תבין, אבל צריך לזכור ולשנן את זה, כמו שצריך לזכור את פלצות השואה. כי ברגע שלא מדברים על זה, זה כאילו נמצא באיזה
הדחקה. לא, ברור, מדברים ומזכירים, רק במילים הנכונות, בשעות הנכונות, כן.
לא, אני חושבת, אני אומרת, באכזריות בלתי רגילה, ובתוך המקום הזה, אני שוב, אני אומרת את זה באמת הכי ככה, אני מזהירה את עצמי כל פעם מחדש. אני מוכנה להלבין משפטית את מקורות הדלק ואת בתי החולים, לכתוב חוות דעת משפטיות שהופכות את בתי החולים הללו, שהם לא רק מקום הסלקת חומרי נפץ, טונות של תופת בתוך בתי החולים, לא רק שמתחת לבתי החולים יש את מפקדות החמאס, שזה ארגון טרור, ולא רק שמתחת לבתי החולים יש יציאות למנהרות תופת, מתחת לבית החולים. אז בכל הכבוד, לא רק שזאת מטרה לגיטימית, זאת מטרה שמחויבת המציאות לקטוש אותה ולהפיל אותה. ואפשר להלבין את זה. מה שעושה חמאס הוא משתמש בבתי החולים כמגן אנושי. כי הרי אנחנו נתנו התראות לפנות, לרדת דרומה, אנחנו הצענו אפילו שיהיה בית חולים שדה באזור מסוים סטרילי בדרום, שאנחנו אפילו נסייע בהקשר הזה. הכל הצענו. חמאס זה גוף אכזרי, ובכל הכבוד, אני לא מוכנה לשקול אפילו לשנייה, שתהיה כניסה תמרונית לתוך בית החולים, אם אפשר להפציץ אותו, תסלחו לי. אם אני יכולה להטיש את חמאס, אני לא צריכה להקל על חמאס. אני לא צריכה לאפשר לו יציאה מהמנהרות. כן. אני צריכה שיהיה לו רעב צמא, אני צריכה שלא יהיה לו דלק, כדי שמחוללי החמצן במנהרות לא יעבדו, הוא יעלה, הוא יצטרך המקקים הללו, יצטרכו לצאת מהמנהרות ולפגוש את חיילינו החזקים והגיבורים. ולכן אני אומרת פה, מצופה מהייעוץ המשפטי וממי שעודף תביעות בבית הדין בהג. אני אומרת לכם את הדבר הבא.
להתחיל לפעול בעניין הזה של בתי החולים. כן,
מאז ומתמיד, אני אומרת לכם מאז ומתמיד, ולעד ולנצח, אנחנו נרדף. אנחנו צבא מוסרי, ימשיכו לרדוף אותנו. אנחנו מורידים את הראש ורודפים אותנו בבית הדין בהג. תראו מה אמר מזכ"ל האום. אנחנו, תזכרו דבר אחד, ששכחנו. הן עם לבדד ישכון. ובגויים לא התחשב. מה המשמעות של זה, האופרטיבית, לא רק הדתית שתמונה בתוך המשפט הזה. כשאנחנו מבינים שרק בעוצמה ובכוח, אנחנו מקבלים את הכוח של האומה ושל העם הזה שלנו, ודרך אגב, כשאנחנו חזקים ועוצמתיים, כל אומות העולם רודפות אחרינו. פה בהקשר הזה, אויבינו, ויש לנו שלל אויבים, בזירות שונות, ואסור לנו לעצום עיניים לזירות שאנחנו מתמודדים איתם. אנחנו מתמודדים עם זירת הצפון, גזרת יהודה ושומרון והדרום, ושתבינו משהו אחד, איראן מימנה את קיני חמאס ביהודה ושומרון וקטר, ואת החמאס וג'יהאד איסלאמי פלסטיני בדרום, ואת חיזבאללה בצפון, לכן בסופו של דבר זה גדול מהדבר.
ראש התמנון מגיע בסוף לאיראן, בוודאי.
לאיראן, איראן וקטר ציר הרשע, אבל תזכרו באמת, 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 יש לנו עם אדיר, שאנחנו ככה היינו, באמת שכחנו, את ההגדרה שלנו, וההגדרה שלנו שאנחנו בחיים במדינת ישראל, מדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית. ככה אנשים לפעמים שוכחים את היהודית. אז כשאנחנו שוכחים את יהדותנו, בדיוק יום לפני התופת, הייתי בבית משפט עליון ונאבקנו על שמחת תורה על הקפות בדיזינגוף. אז תראו מה זה. אז אנחנו מעלים כל הזמן סרטונים על התפילות בדרום, ועל הנחת תפילין של חיילים. השם, באמת, אני אומרת, השם עוז לעמו ייתן, שמברך את עמו בשלום, גם הבן שלי מגויס, גם אח שלי, כולנו אחים של כולנו, יש לנו ילדים, שכולם ישובו לשלום, אמן וכן יהי רצון.
אמן, כן יהי רצון. בשורות טובות, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים להתקדם הלאה, ולנסות להביא עוד כמה עניינים, ואיתנו על קו הטלפון בנימין כהן, איתנו על הקו, שלום לך.
שלום וברכה לך ובמאזינים.
פרויקטור במשרד ראש הממשלה, מטעם הרשות לפיתוח כלכלי חברתי, ואתה בין היתר מתכלל את צורכי החברה האזרחית החרדית בזמן המלחמה, הגדרתי את זה נכון?
אכן כן, לראשונה מאז... בעצם היה לזה תקדים בקורונה, שגם אז זכיתי לשמש בנושא הזה כפרויקטור של הישיבות עם הקורונה, וכעת ביקשו ממני להגיע בשביל על מנת לראות איך אפשר לתכלל ולעזור מבחינת הסיוע בדגש לציבור החרדי. לא שומע?
אני אומר, בעיקר אנחנו מדברים על מפונים, מעל 14,000 חרדים שלא נמצאים כרגע בבתיהם.
תראה, יש 354 מלונות עם 101,000 תושבים נכון להיום בערב ברחבי הארץ. מתוכם, במהלך החודש האחרון, היום אנחנו למעשה עומדים ב-30 של המלחמה הארורה הזאת, 3,000 משפחות עם 20,000 נפשות, למעשה זה פחות או יותר המספרים שנעקרו מבתיהם, והם נמצאים כעת בכל מיני מקומות. חלקם התחילו לחזור, כי בכל זאת שגרת החירום מתמשכת, ואנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. חלקם בגלל בעיות במערכת החינוך, שהם כל כך קשה להם שהילדים לא לומדים וכו'. אז הנתונים האלה הם הנתונים שבמהלך החודש האחרון היו, כן, כ-3,000.
בנימין, אתה יודע, אנחנו חודש שלם כבר מלווים, כמו כל עם ישראל, את המלחמה ואת השלכותיה, את הקשיים והצרות. אני יכול למנות לך עכשיו ככה ברשימה מאוד ארוכה של המפונים, מבעיות כלכליות, אנשים שלא עבדו החודש ואין להם כסף בבנק, דרך בעיות חינוך, בעיות רווחה, תעסוקה בבתי המלון, צפיפות בבתי המלון, מחסור בדברים האלמנטריים ביותר של מטרנה, של כביסה, של ציוד מינימלי שמשפחה כזו צריכה להסתדר בחדר וחצי עם 10 נפשות לפעמים. את הצרות אנחנו יודעים. אני רוצה לשמוע ממך על פתרונות. מה יש למנהלת או למי שעושה או מה שעושה להציע מלבד חדר בבית מלון?
תראה, הצורך הזה הגיע מהשטח ובאמצעות הארגונים שגם העלו את הבעיה הזאת, שמוכרחים לתכלל, כי אחרת מה שקורה, אנחנו רואים שמצד אחד יש פעילות ענפה שממש גורמת לקידוש השם מכל הארגונים, ומאידך יש פעולות שהן נעשים כפולות על חשבון דברים אחרים שהיו יכולים לעשות. אין ספק, זה לא סוד, כולנו יודעים היום שהעורף יושב היום ונעזר הרבה מאוד באותם ארגוני סיוע ולא על הממשלה. זה אחד הבעיות הגדולות, זה אחד האתגרים הגדולים. סגן השר הרב מקלב, שיש לו כמה קובעים, גם מבחינת התחבורה, גם מבחינת קשישים, גם מבחינת בכלל המכלול הציבור החרדי, הוא לקח את הפרויקט הזה ואמר, אם אנחנו לא נשים פה מישהו שיתכלל את זה, אז אנחנו נמשיך לדבר ולצעוק במקום ללכת לנסות לפתור פתרונות. יחד עם זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה לא לחיצה על כפתור שברגע ששמו מישהו, אז אדוני, תביא לנו את כל הפתרונות. הקשיים הם גדולים מאוד, הבירוקרטיה היא גדולה מאוד, אבל זה בדיוק התפקיד. אנחנו יושבים בצמתים האלה, מעלים את הבעיות מהשטח. אני אביא לך רק דוגמה, למשל, ממערכת החינוך. רק להכניס תומכי הוראה ומדריכים ואברכים שיכנסו למלונות, היינו צריכים לפעול בכל המישורים, מפיקוד העורף, דרך משרד תיירות, דרך המשרד לענייני ירושלים, שיש לו שליטה, אחריות על כמה בייצוג של הממשלה בכ-60 מלונות במרחב ירושלים. וזה נע, אני הסתובבתי יחד עם סגן השר בכל מיני יישובים, בכל מיני מלונות, בשביל לחיות את השטח ולראות את הבעיות, לא להיות במצב שאנחנו נחכה עד שיבוא אלינו לשולחן, אלא כדי לנסות בכל זאת לראות איך אפשר לסגור.
אז אתם עדיין בשלב שאתם מנסים לראות איך אפשר לעזור.
זה לא רק לראות איך אפשר לעזור, אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד פתרונות שאד הוק עוזרים מיד, הרבה מאוד גם בעיקר, בזכות אותם ארגונים שבאמת נרתמים לדברים ששמים להם, ולא מחכים עד שהממשלה תבוא ותראה. אבל כל הדברים האלה הם לאורך כל הדרך, גם כשיש לך ילדים בחינוך, והם נמצאים באיזשהו מלון עם משפחות אורניות בהרצליה, ועשו להם שיבוץ יוצא מן הכלל במוסדות חינוך, בערים סמוכות, כולל באלעד, עם מסעות, עם ספרים, עם דברים כאלה. אפשר להסתכל okay. גם על הרבע כוס על חצי כוס הריקה, אבל אנחנו צריכים לדעת...
לא, לא, ברור, ברור שצריך...
המגזר החרדי, יקבל את מה שהוא צריך לקבל, למרות שעדיין אנחנו רחוקים מאוד מלקבל את זה.
בנימין כהן, פרויקטור משרד ראש הממשלה, בסוגיית המגזר החרדי המפונה, המפונים, מהרבה מאוד מקומות בדרום ובצפון, וזה מטעם הרשות לפיתוח כלכלי חברתי במשרד ראש הממשלה. תודה רבה, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם ראש עיריית שדרות, אלון דודי, שלום לך.
הלאה, נערב טוב.
העיר שלכם שוממת למעשה כמעט, ואתה מסתובב, מבקר בין התושבים שפזורים בכל מיני מקומות בארץ, עדיין שם מחזיקים מעמד, החוסן עדיין חזק, או שאתה רוצה לתאר לנו קצת מה מצב בני עירך, נכון, לחודש אחרי הטבח הנורא הזה?
רוב העיר נמצאת בבתי מלון למעשה כמה אזורים מרכזיים, אילת, ירושלים, תל אביב, ים המלח, אזור השרון. יש לנו גם קבוצה לא קטנה שגם נמצאים כל אחד במקומו, במקומות של משפחה ודברים כאלה, או בקבוצות קטנות יותר. אנחנו למעשה עירייה מנהל, אני מנסה מנהל עירייה בשלט רחוק, אבל למעשה עם הרבה מאוד עובדים, הרבה מאוד מתנדבים. ברוך השם שבימים האחרונים הצלחנו להקים בתי ספר, גנים, אנחנו מקימים מעונות יום, מנסים לתת תרבות כמה שיותר, מנסים לתת כמה שיותר פעילות. יש לנו רכזים בכל אתר ואתר, אלון, בכל מלון ומלון מטעם העירייה. אפילו גם קביצות עושים.
שאלה בסיסית. ואתה יודע, גם אם זה לא תפקידך לתת לזה מענה, זה תפקידה של המדינה, אבל אנחנו באמת רוצים להציף את הנושא הזה. יש אלפי משפחות שלא יצאו לעבוד בחודש האחרון. הכרטיסי האשראי שלהם התרוקנו כי עברנו בדיוק חגים, דקה לפני הטבח הנורא הזה. הכספומט כבר לא מוציא שקל מהבנק. יש להם ילדים, יש להם צרכים. הם צריכים לקנות מחר בבוקר מטרנה. נכון, הם בבית מלון באיזה חדר וחצי שכבר מתים לצאת משם. יש מענה כלכלי מסודר אמיתי לאנשים האלה? מישהו מכניס להם כסף לבנק?
קודם כל, האוצר שחרר בתחילת חודש שעבר 1,000 שקל לנפש. אני פגשתי את שר האוצר אתמול. דיברנו, שוחחנו את זה. אני אמרתי לו שהמדינה חייבת לעשות את המענק הזה בחודש בחודשו. עיריית שדרות ביחד עם פילנטרופים והחבר'ה של העסקים ביחד, פורום העסקים ביחד, גייסנו סכום של 18 מיליון שקל, חילקתי לכל תושב ותושב מהעיר 500 שקלים, שזה מטעם העירייה וגם אנשי העסקים. אתה יודע, דואגים גם לדברים כמו כביסות, כמו דברים אחרים.
כן, הדברים האלמנטריים, הבסיסיים שאנשים צריכים.
נכון.
גם הציבור צריך לומר עוזר.
נכון. אני אומר כעירייה, אני אומר לך בצורה ברורה. וזה מה שאמרתי גם לשר האוצר, גם לראש הממשלה וגם לאחרים. כמו שאנחנו למעשה היום נמצאים, הצבא נמצא בפנים, ואנחנו נותנים לו את מיטב, את כל מה שאנחנו יכולים למנת לתת, לצייד את הלוחמים שלנו שיצליחו, העורף האזרחי, ובעיקר התושבים שלנו, שנמצאים בקו 07 בדרום ו-04 בצפון, שהם למעשה נותקו מבתם, הם צריכים לקבל את כל תשומת הלב ואת כל את כל מה שהמדינה יכולה לתת.
את כל המשאבים, את כל כובד המשקל,
את כל המשאבים על מנת...
לא רק לפצות, אלא להרים אותם לכמה דרגות למעלה ממה שהם היו רגע לפני המלחמה הזאת.
דרך אגב, אני נלחמתי על זה שעובדי שדרות, לפחות בוודאי בעוטף, לא יצאו לחל"ת. חוץ מהמפעלים חיוניים, דאגנו לכך שהעסקים יפוצו בחוסר העסקה שלהם. אנחנו, זה כל הזמן. עכשיו גם אנחנו ביחד עם משה ארבל, שר הפנים, ביחד עם משרד ראש הממשלה ושר האוצר, גם אנחנו מדברים על פטור מארנונה לאותם התושבים משביעי לחודש, ביום מהיום הקשה הזה של תחילת המלחמה. עד כל עוד הם יהיו מפונים, גם לא ישלמו התושבים ארנונה, וכמובן העסקים יעשו את זה דרך, המדינה תפצה אותם דרך הפיצוי שהיא נותנת, והם רק אחר כך יצטרכו לשלם. אנחנו באמת משתדלים באמת לעשות את כל הדברים, וגם חייב גם לומר, אתה יודע, אולי בימים הראשונים באמת הממשלה, אתה יודע, הייתה גם באלם וכל המציאות הקשה שאליה נכנסנו. אבל אני זוכה קודם כל לקשר ישיר. באמת, כן. כל השרים, היה אצלי שר השיכון ואחרים.
כולם קשובים עכשיו.
יותר. אני חושב שהם קשובים, גם הם קשובים לפני. פשוט מאוד הם לא ידעו איך לנהל את, כן. את הסיפור הזה.
אתה אומר, לאט לאט מתחיל להיות קצת סדר, יש תקווה. הציבור ממשיך גם הוא לעטוף, לעזור.
גם שר הפנים, שר, ממש, שר האוצר, שר הבריאות, שר העבודה והרווחה, שר התחבורה, אני מכן, אני לאט לאט, אני פשוט מתרוצץ ממקום למקום. אין מצב שאני...
העיקר שתמשיכו להיות חזקים.
טלפון ואנחנו לא מקבלים.
יחד עם כל התושבים, אנחנו כולנו, כל עם ישראל, עכשיו מרגישים תושבי סדרות, כולנו ביחד. ראש העיר אלון דודי, תודה רבה לך על השליחות שאתה עושה בימים אלה, מבוקר עד לילה, כולל לילה, אין מילים, פשוט רואים אותך ומצדיעים, תהיה חזק ובריא, תודה רבה. תודה. אנחנו כאן מסיימים את המהדורה המרכזית, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, מיד אחרינו פינת החוץ עם שלמה ריזל, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
חודש ימים מלאו השבוע לטבח הנורא בתושבי הדרום ולמלחמה בעזה שנכפתה עלינו בעקבותיו, וגם הפעם נשים דגש על המלחמה ועל ההשלכות המדיניות שלה.
דן אוקראינה Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Yahu Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de.
אז היום בחרנו לפתוח עם הרודן הטורקי רג'פ טאיב ארדואן. הפוליטיקאי הטורקי זה שכוחותיו תופכים מדי שנה באלפי קורדים וששולט בכוח הזרוע על שטחים נרחבים ששייכים לקורדים מזה מאות בשנים, שוב מטיף לנו מוסר. בשנתיים האחרונות הוא לבש אור של כבש, ניסה להתחנף עלינו שוב ושוב, אפילו תכנן לבקר בקרוב בארץ כאורחו של ראש הממשלה נתניהו, אבל בדיוק כמו במשל של רבי יונתן אייבשיץ על החתול שלא הצליחו לאלף ושחזר לסורו באותו רגע שראה טרף אפשרי, גם ארדואן מתגלה שוב כאיסלאמיסט קיצוני מסוכן שלעולם אי אפשר לסמוך עליו. לא בכדי יוציא המטה לביטחון לאומי אזהרת מסע חמורה לישראלים השוהים בטורקיה והוציא טיסות חילוץ מיוחדות ממנה. ההסתה האיסלאמיסטית, כך למדנו על בשרנו שוב לאחרונה, היא סכנת חיים של ממש.
I will remind you, in the back of my mind I kept thinking about this, what U.S. Grant did with Sherman in the Civil War when he went Sherman to the sea and they burned Atlanta to the ground. And I remember what we did in World War II when we destroyed the city of Dresden just to send a signal. I think you're looking at the total reduction if necessary of the city of Gaza, and that's the reason they told all the civilians move south of Wadi Gaza, and because they're going in full strength. You know, Sandra, they've got to do this. This to them is an existential fight.
בקצה השני של העולם, קצה שני גיאוגרפית ובעיקר מנטלית, בעולם חפץ חיים, נעם לנו לשמוע בשבוע האחרון את קולו של הלוטנט ג'נרל קיטס קלודג', יועץ צבאי לביטחון הלאומי האמריקני בתקופת ממשל טראמפ. בדברים הנחרצים הללו הוא אומר, בדיוק כפי שאלטלנה נשרפה עד היסוד במלחמת האזרחים בארצות הברית, ובדיוק כמו שדרזדן הגרמנית נהרסה במלחמת העולם השנייה עד היסוד על ידי בנות הברית, עלינו לצפות לישראל שתביא לכתישה מוחלטת של עזה.
ישראל דולה לא מוקם לה על ארדנה. احنا الدوله لابد ان نزيلها لانه بالفعل هي تعتبر كارثه امنيه وعسكريه وسياسيه للام العربيه والاسلاميه يجب ان تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوه. نصير لازم نقدمها وحنقدمها مره ثانيه وثالثه ومش هذا حتكون طوفان الاقصى اول مره لا حتكون ثاني وثالثه ورابعه لانه احنا لدينا اصرار ولدينا قرار ولدينا امكانيات
ان نقاتل وبخزره شوف لسينا عزا של العربيم צמי אדם הנאצים של דורנו הנה דברים שאמר השבוע בכיר בחמאס לא הוא כמובן לא מתנצל על הטבח באנשים נשים וטף הוא גם לא מנסה להצטדק ולומר שמדובר בטענות שקריות של ישראל הפעם הוא אומר בקולו, אנחנו נחזור על התקפת השיבה באוקטובר שוב ושוב, עד שישראל תושמד. ולנו לא נותר אלא לענות על הדברים הללו, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר.
if there's any chance of us being able to act constructively to do something, it will require an admission of complexity and maintaining what on the surface may seem contradictory ideas, that what Hamas did was horrific and there's no justification for it. And what is also true is that the occupation.
והדברים ששמענו כעת הם של עוד צוני ישראל שצס שוב בחיינו. נשיא ארצות הברית 45, ברק חוסיין אובמה, זה שנלחם בישראל בכל אפשרות, הגדל וטיפח את איראן שהתרפס בפניה, שתמך בהפיכות המסוכנות של האחים המוסלמים במזרח התיכון, ושזלזל בפומבי שוב ושוב בישראל ובראשיה, נשמע השבוע בנאום מסוכן. אובמה לא נתן למציאות לפגוע בתיאוריה שלו על מסוכנותה של ישראל ואמר, מה שחמאס עשה היה מחיד ואין איזה הצדקה, אבל מה שגם נכון הוא שהכיבוש ומה שקורה לפלסטינים הוא בלתי נסבל. כן כן, מבלי להתבייש, הוא משווה שוב בין ניסיונותיה של ישראל להגן על עצמה מפני מבקשי רעתה במולדתה ההיסטורית, לבין הטבח שביצעו ערביי עזה מסינת ישראל וללא כל סיבה.
I want to just clarify one thing, Senator, if I might. You support a humanitarian pause in Gaza. Some of your fellow progressives say that there should be a full-on ceasefire, which would require an agreement on both sides to halt the fighting. Do you support a ceasefire? And if not, why not?
Well, I don't know how you can have a ceasefire, permanent ceasefire, with an organization like Hamas, which is dedicated to turmoil and chaos and destroying the state of Israel. And I think what the Arab countries in the region understand, that Hamas has got to go.
לעומתו, מי שהפתיע השבוע לטובה היה להבדיל, ברני סנדרס, יהודי, דמות בולטת במפלגה הדמוקרטית, שנחשב בדרך כלל לאחד מהסממנים השמאלנים והסערורים שלה. סנדרס, שתמיד ביקר את ישראל, וביקר גם כל עזרה צבאית או כספית שהיא מקבלת מארצות הברית, אמר בראיון התקשורת האמריקנית, כי הוא דוחה את הקריאות להפסקת אש לטובת חמאס. בדברים המפתיעים הללו, הוא אומר, אני לא יודע איך אפשר להגיע להפסקת אש עם ארגון כמו חמאס, שמוקדש לכאוס ולהרס מדינת ישראל. חמאס חייב ללכת.
And this time, the radicalism started from some Palestinians. Of course, a group.
That's not an excuse for reaction. It was brutal. It was a brutal reaction, Mr. President. 10,000 people died.
Yes, I know.
But this is...
That you blame Israel. Question. But this time, someone from your side started
President.
It. Mr.
President, yes.
I know, but you should not have started. Well, anyway.
ועוד כל מרענן שנשמע השבוע היה זה של נשיא פורטוגל. הנשיא הפורטוגלי, מרסלו רבלו דה סוזה, נשמע השבוע... תוקף את שגריר הרשות הפלסטינית במדינתו שניסה לנצל סיטואציה תקשורתית ולתקוף את ישראל על כיבוש הרצועה. דסוזה היה נחרץ ואמר לו, הקיצוניות הגיעה מהצד שלכם, אני יודע שאתה מאשים את ישראל, אבל הפעם מישהו מהצד שלכם אשם, לא הייתם צריכים להתחיל במלחמה.
Now more than ever we need to act. Governments need to take action. Universities need to take action. Social media companies need to take action. Even individual people can take action. If you see or hear anti-Semitism, don't ignore it. Call it out. Report it. Use your voice. But even more than that, act. When we see Jew haters tearing down posters of our hostages, babies, we must report them to their employees and have them terminated.
ובינתיים, באחד המקומות החשוכים בעולם, באום, המקום המלא בחושך ובשנאת ישראל, כי אם הלילה השגריר גלעד ארדן תדרוך דחוף בעקבות העלייה החדה וחסרת התקדים בהתקפות אנטישמיות וגילויי שנאה. ועודו עונה טלאי צהוב על דש בגדו, אמר ארדן, חייבים לזכור את מחיר השתיקה מול הרוע, הטלאי הוא תזכורת להשתיקה של האום, זו בושה וחרפה. או לדבריו, חייב להיות מחיר ברור לפישי שנאה, ורק כך נוכל לעצור את ההידרדרות האנטישמית ברחובות, וכשאנחנו שואלים את עצמנו איך אנשים מרשים לעצמם להתגאות בשנאת יהודים ולהפיץ אותה ברחובות, התשובה ברורה, גם העצרת הכללית ומועצת הביטחון של האום לא גינו את חמאס, הציבור צופה בכך בחוסר המס של האום, ולומד שכשדם יהודים נשפך, הקהילה הבינלאומית שותקת כרגיל.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.